שלום לחברת הכנסת לשעבר ומועמדת מטעם מפלגת תקווה חדשה, שרן השכל.
שלום, שלום סיני, שלום איתי, נעים מאוד.
נמצא איתנו, כמובן, הצגת אותו לפני, איתי חיים, מייסד תחבורה בדרך שלנו, ואתם נמצאים על הפודקאסט תחבורה בגובה העיניים של תחבורה בדרך שלנו. אני סיני גז. והיום אנחנו נדבר על תחבורה ציבורית, אז, ובכלל על תחבורה ועל איך, מה את הולכת לעשות בתפקידך הבא בתחום הזה. אז קודם כל, בשאלה, ברמה הכי בסיסית, מה זה תחבורה בשבילך?
מה זה תחבורה בשבילי? טוב, אז קודם כל, אני הייתי משתמשת הרבה לפני כן בתחבורה ציבורית. חשוב לי לציין את זה, כולל רכבות, מכפר סבא לתל אביב, דרומה, צפונה, גם קווי אוטובוס, רק כאלו שהיו באמת יעילים. כל מה שקשור לאי הגעה בזמנים, ומסים באוטובוסים, דברים כאלה, מוכר לי מאוד מאוד מקרוב. אגב, כנערה, הרבה פעמים בגלל הקושי הזה בתוך תחבורה ציבורית, אני והחברות היינו תופסות טרמפים גם כן הרבה מאוד פעמים. כי כן, התחבורה הציבורית בארץ היא לא ברמה גבוהה, מספקת, יעילה, יש עוד המון שינויים ודברים שצריך לעשות. היום כחברת כנסת או חברת כנסת לשעבר, אני מתמודדת עם הגעה להמון המון פגישות בכל הארץ, המון נסיעות של קילומטרים מאילת ועד קריית שמונה. באמת, כשאנשים שומעים את המרחקים שאני עושה כל חודש, ממש מבחינתם זה הלם מוחלט. אבל כן, אנחנו נדרשים להגיע לכל אוכלוסייה, לכל קהילה, לתת מענה, פתרונות, גם כן לראות, להרגיש אותה, כדי שנוכל לבוא ולסייע להם בכנסת. אז אני אומרת את זה בצער, שאני צריכה להשתמש ברכב שלי כל הזמן, ולא מזדמן לי להשתמש הרבה בתחבורה ציבורית. לפעמים כשהייתי נוסעת לאחותי או לבדודה בתל אביב בימי שישי, אז הייתי לוקחת קו 149 מכפר סבא, כי זה יותר נוח, אבל מסיבה אחת, וזה החנייה בימי שישי בתל אביב, שהיא נוראית, שבמקום להסתובב מסביבי במשך שעתיים רק כדי ליצור חנייה, אני מעדיפה לבזבז את הזמן הזה באוטובוס ולענות להודעות ולעבוד, זה קצת יותר יעיל. אז זה קצת על החוויה שלי, ואם יש עוד שאלות ספציפיות בקשר לזה, אני כמובן שאשמח לענות.
אגב, יצא לך, מה הפעם האחרונה בעצם שעלית על איזשהו קו אוטובוס או רכבת? יצא לך להשתמש בתחבורה ציבורית בתקופת הקורונה למשל?
יצא לי לפני 6 חודשים לדעתי, כשנסעתי ביום שישי לבת דודה שלי, הרכב לא היה אצלי, העוזר גם היה מול, נכנס לבידוד, ולקחתי את האוטובוס, ודווקא בתקופת קורונה ראיתי באמת שפשוט אוטובוסים לא מגיעים, אוטובוס שמגיע כבר עמוס והנהג אומר לך שאני לא יכול להעלות אותך, האוטובוס מלא לפי ההנחיות, אתה צריך לחכות אחד אחרי השני, זה היה ממש ממש מתסכל, עד לכדי ניסיון לעצור כבר מונית מרוב תסכול, ובסוף בדיוק כמה דקות אחרי שהחלטתי את זה, החליט להגיע האוטובוס שבמקרה היו בעוד כמה מקומות פנויים. אבל גם, עד שהוא הגיע ליציאה מהעיר, הוא כבר היה מלא ולא יכל לעלות נושאים אחרים שם.
עכשיו, יצא לי להיכנס לאתר האינטרנט של תקווה חדשה, ולא ראיתי ממש התייחסות ספציפית לתחום התחבורה הציבורית. עכשיו, את מגיעה מעולם שיש לך קשר לתחום הסביבה, יש לך תפיסה ליברלית, מה את מביאה בעצם, או איך את משפיעה על תשומת הלב המפלגתית או הפוליטית, לתחום התחבורה? גם הציבורית וגם הכללית.
אין לנו בעצם משהו ייעודי ומרוכז, אבל כן יש לנו כמה סעיפים פזורים לאורך המצע שלנו, ואני אפנה אותך למשל לחלק במצע שמדבר על פריפריה והעצמת המטרופולינים, אז יש שם סעיף שמדבר בעצם על השקעה מסיבית בתשתיות, ומדובר גם שם בהשקעה בתשתיות, לא לא רק של תחבורה וכבישים, אלא בתחבורה ציבורית, שתוכל בעצם להניע אנשים מכל האזור אל המרכז המטרופוליני, שהוא לא תל אביב, אגב אנחנו רוצים מרכז מטרופוליני בצפון, בדרום וכו', אליו, במטרה להנגיש בצורה יותר קלה ופשוטה את העבודות ואת המשרות שנמצאות באזור לכולם. השקעה נוספת היא בעצם השקעה ברכבות, ואנחנו מדברים שם באמת זאת תשתית רכבת עד הצפון, וכמובן גם אפילו עוד יותר דרומה, אז אנחנו כן מדברים על זה מבחינת רכבת, לא מבחינת אוטובוסים, אני חושבת שזה גם ביכולות היום של הרכבות, לדעתי אנחנו יכולים לבנות תשתית הרבה יותר יעילה מאשר תשתית של אוטובוסים, והיא גם תוריד את העומס בעצם מהכבישים. ובנוסף לכך אני אפנה אותך למצע הסביבתי שלנו, ששם יש גם סעיף שמדבר ממש על מעבר להשקעה של תחבורה ציבורית, אוטובוסים חדשים שיכנסו לתקן, יהיו אוטובוסים חשמליים, על מנת להפחית בעצם גם את זיהום האוויר, יש לנו יעד גם כן שקבענו, וחוץ מזה השקעה ברכבים חשמליים, כלומר ממש הצבה של יעד להורדת רכבי הדיזל, ושעד 2030 בעצם 95% מהרכבים יהיו כבר רכבים חדשים שיעלו, עם דגש ועידוד ותמריצים ספציפית לרכבים חשמליים.
זה מעניין מה שאת אומרת, כי בדיוק בשנת 2013 הייתה תוכנית של הממשלה לעבור לתחבורה חשמלית, שהוביל אותה השר יובל שטייניץ, כידוע, ולכן איפה החסמים שאותם את מזהה בדרך ליישום של התוכנית, אנחנו מזהים חסמים בעצמנו, חסמים בהנחה של תשתיות, האם את רואה משהו שאנחנו עדיין לא רואים כדי להגשים בעצם את היד הזה ב-2030?
אוקיי, אז קודם כל יש הרבה, והדבר הראשון הוא לשים את הנושא הזה בראש סדר עדיפויות ממשלתי. וכשאנחנו מתייחסים לזה בתוך המצע שלנו, אתה מבין שאנחנו מתייחסים לזה ברצינות. וזה הדבר הראשון, שלממשלה אכפת והיא דוחפת לשמה, אז היא גם תמלא את זה. ואני אומרת את זה אולי גם כן באכזבה מאוד גדולה מהליכוד, כמי שפרשה מהליכוד, שגם הבחירות האחרונות, ביבי הבטיח המון דברים, אבל לצערי הוא לא הבטיח לקיים אותם. והמון הבטחות שהוא הבטיח פשוט יום לאחר מכן, התהפכו לחלוטין. אז אם בנושאים מהותיים, שהם נושאים אלקטורליים, רציניים, נושאים אידיאולוגיים שנמצאים בלב המפלגה, אותם הוא לא קיים, אז בטח שהבטחות כאלו ואחרות לתחבורה חשמלית, לשיפור התחבורה הציבורית, אז בטח שגם זה יזוז למעשה הצידה. יש המון רגולציה ובירוקרטיה מיותרת, יש המון דברים שניתן ליישם, כולל עידוד של תחרות בתוך ערים, על קווים, כמובן השקעה בתחבורה חשמלית ספציפית, צריך להציב את זה כיעד, בעצם כהחלטה על כל רכישה של אוטובוסים חדשים, ולהציב איזה שהם לא רק את היעד, אלא לחייב גם את החברות עצמם, יש לך המון תמריצים שאתה יכול לתת את זה, השאלה היא כמה אתה רוצה בעצם לפתח את התשתיות, אבל אתה יכול גם ברמה של לחייב קווים חדשים, רק אם אותה חברה תתחייב בהחלפה של אוטובוסים, אוטובוסים חשמליים, כלומר יש לך את היכולת כממשלה לבוא ולתמרץ את הדבר הזה, פשוט צריך לשים את זה על סדר העדיפויות, ואצלנו זה נמצא.
עכשיו שמעתי... כן, איתי, בבקשה.
אני אומר, אצלנו קצת בעייתי, מאחר וחברת החשמל היום אמונה על הנחת התשתיות, וברגע שהיא לא מניחה תשתיות, מאחר ושירות התחבורה הציבורית הוא כמובן שירות ממשלתי שמופעל על ידי ספקים, אז בעצם חברת החשמל היא בעצם מהווה היום את החסם בהנחת התשתית, ולאו דווקא המפעילים הפרטיים שכולם מראה ספקים של שירות תחבורתי ממשלתי. וזו בעיה שהיא מאוד מאוד גדולה. ואז השאלה שלי מכאן, מהדברים האלה,
אז רגע, תגיד רק לענות על השאלה הראשונה, אוקיי? כי זה מאוד חשוב לי, ואני אפנה אותך גם כן למצע שלנו שקשור לפריפריה, ומדובר פה בהשקעה מסיבית של הנחת תשתיות, כולל בדרום. יש לנו המון ספקי חשמל במדינת ישראל שכן מעוניינים לייצר גם מאנרגיה מתחדשת לייצר ממש מפעלים לאנרגיה מתחדשת באזור הדרום. הבעיה העיקרית היא שאין תשתיות טובות שמובילות בעצם את החשמל לתחנות החשמל. זאת אומרת, גם החשמל הזה שהוא היום חשמל יותר זול מחשמל של פחם וחשמל של גז וכו', יותר זול לייצר אותו ומוכר אותו במחיר יותר מוזל לחברת החשמל, לחברת החשמל אין את התשתית באזור הדרום כדי להעביר בעצם את כל החשמל אליה. והמטרה שלנו פה היא, כשאנחנו אומרים על השקעה בתשתית החשמל בדרום, אנחנו מדברים גם על זה. אוקיי? אז חשוב לציין את זה, ומה הייתה השאלה השנייה?
והשאלה השנייה זה איך מכאן אנחנו מגיעים בעצם להסכמים קואליציוניים. כשהגיעו הסכמים קואליציוניים, האם הנושא התחבורתי ונושא של הנחת תשתיות חשמל, האם זה משהו שתדרשו אותו דרך הסכם קואליציוני?
אז תראה, אנחנו לא מתחייבים לשום דבר שאנחנו לא נדע לקיים ביום שאחרי. שים לב שחלק אולי מדברים שאני שומעת, זה, אין לכם איזה תוכנית בומבסטית כל מיני רעיונות מאוד מאוד אדירים ונחמדים, אבל אף אחד לא יודע איך ליישם אותם ביום שאחרי. כל מה שאנחנו כתבנו במצע שלנו, של תקווה חדשה, אלו דברים שאנחנו מתחייבים ליישם אותם ביום שאחרי. יותר מזה, אנחנו יודעים איך ליישם את זה. אבל בשביל זה, אנחנו צריכים בעצם לחבר קואליציה בראשות גדעון סער. כמה סיבות? הראשונה היא כמובן עניין של סחטנות פוליטית של מפלגות שונות, וכאשר אתה מפנה, כשאתה בעצם תלוי על חודו של כל אחד או שתיים בתוך קואליציה, והקואליציה כל כך רעועה שהיא לפני פירוק כמעט בכל החלטה, הרי אתה לא תשקיע עכשיו בתוכניות שהן לטובת המדינה, וזה השקעה כאילו בתשתיות, כי זה לא משרת איזשהו מגזר פוליטי כזה או אחר שהתחייבת לו כדי לייצר לך את הקואליציה הזאת. ובקואליציה הנוכחית, כמו שאנחנו רואים, וגם בקואליציות שלפניכם, ביבי שחית. ביבי לא מסוגל להרכיב קואליציה שבה הוא לא מתחת איזושהי טבעת חנק של מפלגה סקטוריאלית כזו או אחרת. גדעון סער הוא היחיד שמסוגל לייצר קואליציה רחבה ויציבה. עם מפלגה אחת מינוס פלוס, כלומר, הוא יכול, יש לו טווח פעולה הרבה יותר גדול כדי לבוא ולהתעקש בדיוק על הנושאים האלו. כשאנחנו מדברים על יציבות, זה לא רק יציבות ממשלתית והכנסת יציבות לחיי היום-יום שלנו, זה סוף סוף ממשלה יציבה, מקצועית, אידיאולוגית, שמסוגלת לבוא ולתת עבודה, פתרונות, 4 שנים של עבודה, הרי זו תוכנית שלא תעבוד על חצי שנה או שנה. יש פה תוכניות כאילו של תשתיות, שאתה מדבר פה על 2-3 שנים, לפעמים גם 4 שנים כדי לסיים את התוכניות האלה. ובשביל זה אתה צריך קודם כל ממשלה יציבה, שתשים את זה בסדר העדיפויות. אנחנו, כל מה שאנחנו הכנו במצע שלנו, זה אחרי דיונים, אחרי הכרעה של יושב ראש הרשימה, של גדעון סער, ואנחנו יודעים איך לייצר את זה ביום שאחרי.
עכשיו, זה מעניין, כי בבידה, רק רגע אחד סיני, בבידה תקבלו באמת את מספר המנדטים שכרגע צופים לכם בסקרים, בין 12 ל-15 או 12 ל-16, האם תדרשו את תיק התחבורה בהסכם קואליציוני?
תראה, אני לא יכולה, אתה מבין, אני לא אתחייב לך לזה, כי אנחנו לא יודעים להתחייב לזה כרגע, והמטרה שלנו היא לבנות קואליציה מקצועית ויציבה. אבל בתוך זה, בתוך קווי היסוד, אנחנו כן מתחייבים לדברים שאותם אנחנו הכנו כהבטחת בחירות, והצגנו אותם במצע שלנו. זאת אומרת שגם אם אתה לא מחזיק את תיק התחבורה, אתה יודע איך לשלב כוחות ולעבוד בשיתוף פעולה לטובת מדינת ישראל. אתה יודע להביא תוכניות עבודה מתוך משרד ראש הממשלה, אוקיי? שמדברת על הנושאים האלה. כמובן שזה אחד התיקים החשובים ביותר והבכירים ביותר, אז ברור לך שמבחינת עיקרון, מבחינת רצון, אנחנו כן נשאף להשאיר את התיק הזה בידיים שלנו, אבל בסוף אתה מבין שאנחנו נצטרך, המטרה שם היא בניית קואליציה יציבה. ואם הקואליציה היציבה הזו טיפול או תקום על תיק התחבורה, אנחנו נצטרך לייצר איזשהו מסע ומתן, שבו אנחנו גם נוכל להכניס את כלומר את המתכונת או את התוכניות ואת ההתחייבויות שלנו, וגם נדע לשתף פעולה ביחד עם המפלגות שיהיו חברות ביחד איתן, תחת ממשלה של גדעון.
אוקיי, okay, עכשיו, אני פה מוכן, את מציינת שזה תיק גדול, אבל בסופו של דבר אין לכם התייחסות, זאת אומרת, ההתייחסות שלכם קצת מפוזרת לענייני התחבורה, פעם זה בסביבה, פעם זה בפריפריה, ואין התייחסות ממש כקטגוריה לתחום התחבורה, אז אני ככה נותן את זה כהערה, אני אשמח אם תרחיבי בנקודה הזאת גם, זאת אומרת, למה לא שמתם את זה, מה שנקרא על ראש שמחתכם במצע, כאילו למה זה מפוזר בין כל מיני קטגוריות שונות, ודבר
ש... ההשקעה בתשתיות היא משהו מהותי כדי לקדם את ישראל בכל כך הרבה בחינות, אז דיברנו גם כן על חיבור של המטרופולינים, ודיברנו גם כן על גישה, דיברנו על בעצם מרכזי לימוד וחינוך, ועל...
מה למעשה החזון התחבורתי? אם אני מפשט...
אנחנו יכולים להגיד את זה תחת... כלומר, את כל ההצעות תחת בעצם עמוד אחד שבו זה יהיה מרוכז. אני מניחה שאנחנו יכולים כאילו לעבוד ולרכז את זה, אבל חשוב שתבין, סיני, שזה כן נושא שמאוד מאוד חשוב לנו, ואנחנו כן מתייחסים אליו.
אז בהקשר הזה אני רוצה לחדד, מה התפיסה התחבורתית? זאת אומרת, דיברת על נושא של תחרות על קווים, איך זה יבוא לידי ביטוי? זאת אומרת, האם אתם הולכים לעשות שינויים בחקיקה אפילו? זאת אומרת, לשנות את פקודת התעבורה, אולי לחוקק חוק תחבורה בחקיקה ראשית, זאת אומרת, כרגע אנחנו מתבססים על פקודה מנדטורית למעשה, שעושים עליה כל פעם תיקונים ותקנות ועניינים. זאת אומרת, מה הגישה או התפיסה שלכם לגבי נושא התחבורה? איך אתם רואים את זה? כי ממה שאני מבין, את כן רואה בזה נושא חשוב, וגם לפי מה שאת אומרת, גם המפלגה רואה בזה נושא חשוב, אז איך זה יבוא לידי ביטוי? גם ברמת התחרות וגם ברמת החקיקה?
אוקיי, אז שני דברים עיקריים בנוגע לתחבורה ציבורית. הדבר הראשון הוא בעצם פיזור של הסמכויות, ומתן סמכות הרבה הרבה יותר נרחבת לרשויות המקומיות בעניין הזה. גדעון סער גם כן דיבר על זה כמה פעמים, על המשמעות, על כך שהרשויות המקומיות בעצם מכירות הכי טוב את השטח, יודעות מה נכון התושבים שלה, זה בראש מעיינם באמת לשפר את זה לטובת אותם התושבים, ולכן מתן סמכויות הרבה יותר גדול לרשויות המקומיות. השני זה מאבק כולל שאנחנו נכריז בעצם על רגולציה ובירוקרטיה, וממש אנחנו מתחייבים בעצם בגדול למעבר או לחתיכה של 40% מכלל הרגולציה, יש לנו המון המון רגולציה מיותרת, בטח שזה מורגש גם בעניין התחבורה, ולכן אנחנו מתחייבים לקצץ בכל מה שקשור לרגולציה ולבירוקרטיה מיותרת.
עכשיו, מה? זאת אומרת, את יכולה לפרוט לי את זה? כי כן ציינת במשפט שלך שתהיה תחרות על קווים. תחרות על קווים. אני רוצה לדעת איך זה יבוא לידי ביטוי, תחרות על קווים. זה ממש מעניין אותי, כי זה משהו שאמרת, אז אני אשמח לשמוע...
כן, זה משהו שאמרתי, וזה משהו כמובן שאני התבטאתי בו לא פעם אחת בעניין הזה. וזה משהו, תראה, זה לא, אומנם העניין בתחרות בקווים זה לא ברמה המפלגתית, אני כן דיברתי על זה גם בעבר, אבל כשאנחנו מדברים בעצם על הרגולציה שמושתתת היום, בעצם בכל מה שקשור לתחבורה ציבורית, היא משהו שכן ייבחן במשרד ראש הממשלה. התוכנית שלנו היא בעצם הקמה של משרד, או של נקרא לזה מחלקה, בתוך משרד ראש הממשלה, שכל העבודה שלה היא בעצם עבודה על רגולציה ובירוקרטיה במדינת ישראל. עכשיו היום קיים איזשהו גוף מאוד מאוד מצומצם וקטן, שמה שקורה הוא מקבל את כל הרגולציה העתידית, והוא מתקן את כל מה שקשור לרגולציה עתידית. הוא לא מתייחס למה שהיה גם בעבר, וגם זו מחלקה מאוד מאוד קטנה, וזה מאוד מאוד מוגבל במה הם מתערבים ובמה לא. התוכנית שלנו היא ממש הקמה של משרד רציני, שיקח לידיים שלו את הרגולציה הישראלית, כי אחת, מדינת ישראל, אחד הדברים שהיא מצטיינת בו, זה בדיוק זה. ואנחנו צריכים לשאוף להיות בדיוק ההפך. ובתוך המשרד הזה יגיעו אחד אחרי השני רגולציות במגוון תחומים, כולל בתחום התחבורה, ושם יישב צוות של מומחים, כדי לראות איזה רגולציה ישנה וארכאית, אפשר לבטל מהעבר, מה מונח על שולחן הכנסת ועל שולחן הממשלה מבחינת רגולציה חדשה, האם זה משפר, מתקן, מעיק עוד יותר, וצריך לתקן בה, ואת כל הדברים האלה הם מתקנו כמכלול.
עכשיו, אין משהו, אני מבין שאין, אני, שוב, זה דברים נורא שהם ככה קצת באוויר מבחינתי, ארטילאים כאלה, אבל למשל, מה שלמדנו במהלך הקורונה, זאת אומרת, מלבד הפיתוח של התשתיות, דיברת גם על העניין של הפריפריה, זאת אומרת, כן, לחבר בין הפריפריה, בין הפריפריה למרכז, או בין הפריפריה לעצמה, ליותר נכון, למוקדי תעסוקה ועניין בפריפריה עצמה, מה לגבי עבודה מהבית? מה לגבי תפיסות קצת יותר, אני יודע שבאמת הקורונה לימדה אותנו שלא בהכרח ההתנהדות הזאת או העבודה במרכזי תעסוקה היא בהכרח פתרון שמתאים לכל סיטואציה. זאת אומרת, איך את רואה גם את עניין העבודה מהבית, וגם את העניין הזה של תפיסה של מרכז ופריפריה אחרת מהמרכז בו כל השירותים מתרכזים וכל העניין קיים, עניין, נקודות העניין והפנאי והתעסוקה המרוכזים, והפריפריה היא מין ערי שינה כאלה שאין בהם הרבה מה לעשות. אז איך את רואה את זה גם, את עניין העבודה מהבית, וגם איך את רואה את התפיסה הזו של מרכז ופריפריה, בתפיסה אולי שונה מאיך שראו אותה עד עכשיו?
אוקיי. אז ככה, קודם כל, כל התוכנית של השקעה במטרופולינים היא משהו שצריך להבין. במקום איזושהי השקעה מפוזרת בכל מיני מרכזים והקמה של דברים חדשים בכל מיני מקומות מרוחקים, המטרה היא שבתוך הפריפריה ניקח מרכזי ערים גדולות ונחזק אותם, כדי שמבאר שבע לא יצטרכו לנסוע לתל אביב. וזה לא רק שאנשי באר שבע יוכלו למקד, בין אם זה תעסוקה, חיי תרבות וכולי, לימודים בבאר שבע, אלא שכל האנשים מסביב, החל מעומר ורעת וכולי, יוכלו להגיע לתוך המרכז המטרופוליני הזה, ובעצם להפוך אותו ממש לאיזשהו מרכז מכל בחינה כזו או אחרת, כדי שקודם כל לצמצם את הטווח של הנסיעה, כשאתה מדבר על זה, אבל אתה מדבר על זה מבחינת תחבורה, אז כדי לצמצם בעצם את הטווח נסיעה, בוא נגיד משעתיים ביום לחצי שעה, כל אחד במרכז המטרופוליני שלו, ועל כך כמובן שהצבנו את התוכנית שדיברתי עליה. טוב, לעניין העבודה מהבית, הקורונה הפילה עלינו באמת מגפה נוראית, כבר מעל 5,000 קורבנות, הפילה עלינו מצב כלכלי קשה, נכנסנו ממש למשבר כלכלי, כמעט מיליון מובטלים, מקומות עבודה שפשוט קרסו, חלומות שאנשים הקימו בשתי ידיים לאורך כל החיים שלהם, קרסו ממש בתוך כמה חודשים, מצבים ממש קשים. אבל משהו אחד שהיא כן נמדה אותנו זה שיש עבודות מסוימות והרבה עבודות, שכן ניתן לעשות אותם גם מהבית, באמצעים טכנולוגיים. ואומנם לקח כמה חודשים גם למשרדי ממשלה וגם לחברות פרטיות להתעדכן ובעצם להשיק את הטכנולוגיה שאותה הם צריכים כדי לבצע את העבודה בבית, וזה באמת היה דבר מבורך. אז אולי זה משהו פלוס אחד קטן מתוך כל המצב הנוראי הזה. מדובר פה על כל מיני פתרונות טכנולוגיים, כי אתה מבין שנגיד מישהו שעובד בבנק, לפני כן לא יכל לעבוד מהבית, כי היו לא רק רגולציות מסוימות על האם מותר או לא כחברה, גם עניין של הבטחת מידע, אוקיי? גם עניין של כיצד מקיימים מפגשים או פגישות או ישיבות, כל מיני דברים כאלו. וזה דבר שפשוט החברות הפרטיות ממש בתוך כמה חודשים התעדכנו, שמו ממש הבטחות, מערכות של הבטחות מידע על מחשבים פרטיים, ונתנו מחשבים לעובדים שלהם, וקנו כל מיני מערכות לישיבות, סגורות, פתוחות, ממש ממש התקדמו מבחינה טכנולוגית כדי לייצר את זה. זו מגמה חיובית, זה מצוין. אני מאמינה שגם בתקופה שאחרי רבים ימשיכו לעבוד במתכונת כזו, כי בסך הכל זה גם חוסך הרבה מאוד עלויות, למעסיקים, בין אם זה מגדל משרדים שאולי היית צריך לשלם עליו שכירות וארנונה וחשמל וכולי, ופתאום כל אחד יכול באמת לעבוד מהבית שלו. אני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך לעודד את המגמה הזאת, זה משהו חיובי, ואנחנו כממשלה צריכים לראות איך אנחנו עושים את זה בעצם, או מעדכנים מבחינה טכנולוגית את משרדי הממשלה. אני אומרת את זה מאוד מאוד בזהירות, כי בתוך המגזר הציבורי הממשלתי, לפעמים אנחנו נתקלים המון בבעיה של נגיד אבטלה סמויה ופקידים שלא ממלאים את עבודתם כמו שצריך. וגם לשם נדרש איזשהו מנגנון כדי לוודא שהדברים האלו לא קורים. אבל בגדול אנחנו צריכים לראות ולעודד בעצם משרדים ממשלתיים לעבודה יעילה וטובה, מפוקחת, אבל גם שיכול, דברים שיכולים לעשות מהבית, אז כמובן ימי עבודה למלא מהבית.
אחד החסמים הגדולים היום זה סוגיה של מיסוי ירוק, כי היום הרבה מאוד עובדי מדינה מתוגמלים הנסיעה ברכב פרטי, וזה בעצם הופך להיות רכיב מאוד מרכזי במשכורת שלהם. ועובדים, עובדי מדינה לא רוצים לנסוע בתחבורה ציבורית, כי הם מקבלים רק תגמול רב-קו, שהוא סכום מאוד מאוד נמוך. השאלה היא אם את מוצאת היום במיסוי ירוק, איזשהו כלי גם מרכזי בשביל לקדם נסיעה בתחבורה ציבורית ולהפחית גם את גודש התנועה, שזה מתחיל קודם עובדי מדינה.
האמת היא שזה רעיון מצוין, ואני בהחלט יאמץ אותו. אני אומר לך יותר מזה, הייתה לי בעבר חקיקה שהגשתי בכנסת, שמדברת בעצם על ביטול מס, אתה יודע, הרי כשהחברה נותנת לך רכב, אתה בעצם משלם על זה גם כן מס. אז הגשתי חקיקה שבעצם מבטלת את אותו המס לרכבים שהם רכבים של 100% רכבים חשמליים. עכשיו יכול להיות שאפשר גם כן לתמרץ, זה בעניין נסיעות בתחבורה ציבורית או תחבורה שיתופית, צריך לראות איך עושים את זה בצורה נכונה.
אגב, מבחינת תחבורת אופניים, מדרכות, דברים כאלה, יש איזושהי תפיסה, אפילו ברמתך, זאת אומרת, של עידוד אנשים למעבר לתחבורה שהיא ירוקה? זאת אומרת,
כן, כמובן, אני בטח ברמה האישית, אני גם כן משתמשת בקורקינטים באזור תל אביב כשאני מגיעה, הקורקינטים החשמליים, אז כן, בוודאי, אנחנו צריכים להשתמש בזה ולנצל את זה הרבה יותר, אנחנו רואים שסך הכל גם כעסק, זה עסק מצליח כי הוא יעיל, כי הוא שימושי, כי הוא קל, כי הוא נוח, וזה נותן פתרון מעולה, באמת במקום להגיע עם רכב לעיר תל אביב, אתה עולה על אוטובוס ואתה לוקח את אחד הקורקינטים ומגיע בתוך כמה דקות, הרבה יותר מהר מאשר עם רכב ליעד שאותו אתה רוצה, צריך לעודד הרבה יותר יוזמות פרטיות כאלו, וצריך לראות איך אנחנו בעצם מעבירים את הפרויקט הנהדר הזה לעוד ועוד מרכזי ערים.
למרות שהיום בעצם יש תמריץ שלילי, יש לא תמריץ שלילי, אבל למעשה עדיף מבחינת מיסוי והחזר הוצאות לנסוע ברכב הפרטי. איך אנחנו גומלים גם את המגזר הפרטי וגם את המגזר הציבורי כדוגמה אישית מהרכב הפרטי? זאת אומרת, איך אנחנו מעודדים אנשים גם ברמה של תגמול כספי להשתמש בתחבורה ציבורית או בתחבורה ירוקה, אופניים וכו'. כי כרגע זה הפוך.
אז כמובן שיש המון פתרונות. אגב, חלק מחברות הייטק וחברות אחרות, אני יודעת שעושים ממש שסיעים, אוספים עם מיניבוסים את העובדים שלהם, ומביאים אותם גם כי הם לא רוצים שהם יהיו תלויים בתחבורה ציבורית שבגלל הם מאחרים לעבודה, גם כי זה צ'ופר וזה יותר נוח, האם צריך לתמרץ באמצעות מיסוי ועידוד, כן, בוודאי צריך לראות איך אנחנו מייצרים את המנגנון הזה.
ואם אנחנו מדברים על מיסוי, מה עמדתך לגבי אגרות גודש? זאת אומרת שמי שמשתמש ברכב הפרטי בתקופות של עומס או פקקים צריך לשלם כסף על זה. איך את רואה את זה?
תראה, אני מכירה את העניין של אגרות גודש. אני חושבת, אני לא בטוחה שזה הפתרון הנכון במדינת ישראל. תראה, יש לך גם היום כשיש לנו, אנחנו משלמים אז מעל ל-100 אחוז אנחנו משלמים בעצם על רכבים והכל, וזה עדיין לא עוזר. אנחנו עדיין מהמדינה שיש בה כמות אדירה של רכבים פר אדם.
כן. או בשפה אחרת, מיסוי ערך, תמורת ביטול אגרות או מיסוי שאינו משקף ערך. שאלה אם זה פתרון שאת מאמצת.
אנחנו צריכים להשקיע בתחבורה ציבורית, אנחנו חייבים להשקיע שם את מרב המאמצים שלנו. בסוף מדינה חזקה, מדינה מתקדמת, אנחנו נראה בה את האוכלוסייה החזקה, את המעמד הגבוה, משתמש בתחבורה ציבורית. ככה זה נמדד בסוף. וכשאנחנו נראה את המעמד הגבוה משתמש בתחבורה ציבורית, אנחנו נדע שהיא יעילה, אוקיי? והיא משתלמת, היא נוחה. ולשם אנחנו צריכים לשאוף. זה הדבר היחיד שהצליח להוריד את הנהגים הישראלים מהכביש. ושם אני חושבת שצריך לרכז את מרב המאמצים. מפה ועד לפתיחות, ולדעתי אולי הפתרון העדיף יהיה על איזשהו שקלול של ביטוח על פי קילומטראז', משהו שהוא יהיה קצת יותר יעיל וקצת יתמרץ יותר את הישראלים לא לנסוע בעצם ברכב הפרטי, אלא בתחבורה ציבורית, כי הם ידעו שהם כל חודש חוסכים בכיס שלהם איזשהו סכום מסוים על אותו ביטוח של הרכב. אני יודעת שזה משהו דומה, אבל מבחינת הישראלים וההיגיון, לדעתי זה משהו שנראה, גם לפי מחקרים, שהוא יכול להיות יותר יעיל.
איך למשל, איך את מביאה זה לידי ביטוי, כאילו, את יכולה לתת משהו יותר ספציפי, זאת אומרת, על ה... מה? למשל...
שולחן עגול, ביחד עם חברות ביטוח, להסיר רגולציה מיותרת שיש היום על חברות ביטוח בעשייה של כל הדברים האלו, המדינה תבוא ובעצם תעודד אותם. אנחנו צריכים לפתוח שולחן עגול. אני לא יכולה עכשיו להגיד לך מה כן, מה לא, כי זה משהו שצריך בעצם לפתוח ולתמרץ ולעודד אותם לעשות, ולראות אם יש איזושהי התערבות ממשלתית שאפשר כדי לסייע בתהליך כזה, אבל כמובן, אתה עושה איזה שהם מדדים מסוים, זה עובד במדינות אחרות, שאם אתה חוצה את רף, נגיד, ה-5,000 קילומטר בחודש, אז הביטוח שלך הוא יותר יקר. אתה עובר את ה-10,000 קילומטר בחודש, אז הוא הרבה הרבה יותר יקר. ואז נהגים שבעצם נמצאים המון על הכביש, בסוף החודש משלמים, זה משוקל אומנם שנתי, אבל הם מחשבים את זה כל חודש וחודש, אז זה משוקל ככה שהם משלמים בעצם הרבה פחות. ואז אם נשאר לך גם עוד איזה 500 קילומטר כדי לקבל ביטוח ב-200-300 שקל יותר זול, עוד שישתלם לך לעשות איזה רב-קו, ושנייה לעשות איזה כמה נסיעות בשבוע האחרון בתחבורה ציבורית. אבל כל זה לא יעבוד אם לא תהיה לנו תחבורה ציבורית יעילה, טובה ונוחה. הישראלים לא ישתמשו בו, ולכן הצעד הראשון שלנו כממשלה היא באמת השפעה קודם כל בתשתיות האלה.
איך את מגדירה בעצם מבחינתך? מה זה תחבורה ציבורית יעילה, בטוחה? זאת אומרת, מה התדירות הסבירה שאת רואה? זאת אומרת, האם את חושבת שצריך לייצר למשל אמנת שירות גם לזכייני התחבורה הציבורית, או כתפיסה ממשלתית? זאת אומרת, מה הקריטריונים? מה הסטנדרטיזציה?
אני לא יודעת אם המנה היא מה שיעזור. בסוף התמרוץ הכלכלי הוא התמרוץ הטוב ביותר. ואם הם יכולים להרוויח הרבה יותר מנסיעות שמגיעות, אתה יודע, זאת אומרת, התדירות של הקו תגיע הרבה יותר, אם הם צריכים להוציא אוטובוס כל 10 דקות במקום כל חצי שעה, כאשר הרווח הוא באמת רווח יפה שהם מצליחים להרוויח עליו, אז הוא יצא בתדירות הרבה יותר גבוהה. אם אנשים לא ירצו לנסוע באוטובוס שהוא מלוכלך, שהוא שבור, שהוא מסריח, זה, אז הם יתחילו לתמרץ ולהביא גם כן אוטובוסים יותר חדישים ויותר נוחים, וזה איזושהי ביצה ותרנגולת. אז יכול להיות שבהתחלה צריך בעצם את הדחיפה הממשלתית, סיוע ועידוד בתקציבים מסוימים, ולאחר מכן, ברגע שהם רואים שיש מזה באמת רווח יפה, מבחינת המסחר שהם עושים היומיומי, התדירויות שמתחילות לעלות, אז כמובן שהם כבר ינהלו את זה בעצמם, הם לבד כבר יחדשו את האוטובוס.
גם מחירים?
מה זאת אומרת?
גם את מחיר, זאת אומרת, את רואה שהממשלה עדיין מפקחת על המחיר של התחבורה הציבורית, או שמבחינתך גם לפתוח את העניין הזה?
אני חושבת שצריך לפתוח את העניין לדיון, צריך לראות איך עושים את זה בעדינות, שאנחנו לא פוגעים בעצם ביכולת של כל אוטובוס להגיע לכל מקום בארץ. אבל כן, יש מקום גם כן לפתוח את העניין הזה.
ואיך, למשל, את דואגת שגם בתפיסה הזאת היותר תחרותית שאת מציגה, תגיע תחבורה ציבורית לאזורים פריפריאליים, ליישובים קטנים, מושבים, קיבוצים. איך את דואגת שהם לא ייפגעו, או איך את מייצרת שם תוכניות תחבורתיות אחרות?
אבל האם היית מאפשרת להם שירות בהזמנה?
למשל.
בהזמנה מרחוק.
או אובר, או אובר שיפעל באזורים כאלה.
אין לי כרגע את כל הפתרונות לכל הבעיות. וזה משהו שאני אישית, בגישה שלי הפרלמנטרית, היא הקמה של שולחן עגול, הבאה של מומחים בתחום, אנשים שמכירים את זה מקרוב, להתייעץ איתם ולגבש ביחד תוכנית שתטיב עם אזרחי ישראל. אני כגישה לא חושבת שכל הידע וכל המקצועיות ושכל התשובות נמצאים בעצם אצל המחוקק. ההפך, אני חושבת שיש המון ארגונים שעובדים שנים בתחום, שמכירים את הבעיות שחוו אותם על בשרם. אני חושבת שיש מומחים מאוד מאוד גדולים בתחומים, שמכירים המון מודלים, לא רק בארץ, אלא בחול, שיכולים לייבא את התוכניות האלה, ובשיתוף פעולה בשולחן עגול, אפשר להגיע לפתרונות מדהימים, שיכולו להיות מיושמים במדינת ישראל, וגם יהיו נכונים לתרבות שלנו, כי היא כמובן שונה מהתרבות האירופאית. ובגלל זה צריך אנשים שהם פתוחים לשמוע את הציבור, לחוקק דברים ביחד, בשיתוף פעולה, לא לבוא ופתאום להנחית איזושהי הנחיית קורונה, שאני יודעת, באוטובוסים מותר להפעיל אוטובוסים, אבל אסור שבאוטובוסים יהיה מזגן, וצריך לנסוע עם חלונות פתוחים. אחד הדברים הכי מגוחכים ומצחיקים, כאילו ששמענו שהגיעו לנו לוועדת כלכלה, בייחוד עם התקנים החדשים, שבאוטובוסים שאין בהם בכלל חלונות, ובחום של אוגוסט אנשים צריכים להיחנק בלי מזגן ובלי חלון. עכשיו, אם שנייה הם מורידים את זה אלינו לוועדת כלכלה, לפני שהם מעבירים את ההנחיה הממשלתית הזאת, היינו יושבים בתוך הוועדה, מספרים שנייה לאנשים במשרד התחבורה, חבר'ה, אתם טועים, אי אפשר לעשות את זה, מייצרים, מביאים את הארגונים, מביאים את זה, וההנחיה הזו לא הייתה יוצאת לפועל בצורה בלתי הגיונית, ממש שקומה.
יכול להיות שהבעיה היא שהתפיסה ש... סליחה, עצרתי אותך, כן, תמשיכי.
כן, לא, זה בסדר.
אני אומר, יכול להיות שהבעיה היא בתפיסה שבעצם כרגע הלקוח של התחבורה הציבורית זה הממשלה ולא הצרכן. ובגלל זה, זאת אומרת, הזכיינים מנסים לשרת את הפקידים בירושלים ואת משרד התחבורה.
אתה לא יודע עד כמה אתה צודק, וזה כל כך נכון, ואני כמי שמגיעה מהגישה הליברלית מאוד עוברת בדבר הזה, אתה צודק, זה מתחיל שמה, זה מתחיל באמת בלתת מענה לצרכנים, לתת לכוח של השוק באמת לעבוד, שצרכנים... אתה יודע, יש להם המון 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 כוח, בין אם זה בהחרמה של חברה מסוימת, בין אם זה בעידוד ופרגון לחברות מסוימות, ואז אנשים יותר מעודדים דווקא להשתמש בחברה, יש המון המון כוח, ובטח שבעידן של הרשתות חברתיות והבלוגים, זה עובד פי כמה וכמה. אבל אנחנו רואים שבעולם, בממשלה הנוכחית, שלא עובדת אפילו בשקיפות המינימלית, ומטילה אפילו, אתה יודע, צווי איסור פרסום על כמעט כל ההחלטות שאנחנו רואים, צו איסור פרסום על פרוטוקולים של ישיבות קורונה, צו איסור פרסום על הפרוטוקולים של הסכמים עם סוריה, צו איסור פרסום על זיהום בים, שהציבור חייב להיות מודע למי שעשה פשע מכוון. על מה לא מטילים צווי איסור פרסום? על חיסונים? זה מטורף. וחלק מהמנגנון הממשלתי הנוכחי, שקשל לחלוטין, הוא חוסר השקיפות, ואני אסיים את אתם מתחת לשטיח, כמעט כל דבר. אנחנו באמת מתכוונים לייצר ממשלה יציבה, מקצועית ושקופה, שפתוחה לאזרחים, שפתוחה לשיתופי פעולה, שמקבלת גם ביקורת, ויודעת להתמודד איתה ולעבוד ביחד בשיתוף פעולה, עם המון גורמים מהחברה האזרחית, מתנדבים, מומחים, פקידים וכו'.
מה החוק הראשון שהיית מחוקקת שקשור בצורה כזאת לתחבורה ולסביבה?
תחבורה וסביבה. אז באמת יעד עידוד ובעצם הורדת המיסוי ברמה משמעותית ורכבים חשמליים, כדי לעודד כניסה של יותר רכבים חשמליים פה למדינת ישראל. אנחנו רואים שטסלה כבר רוצה להיכנס לתוך השוק הישראלי, צריך לעודד אותה, יש עוד המון חברות שמייצרות גם רכבים חשמליים טובים, יעילים, איכותיים, צריך לעודד את זה כמה שיותר.
ואגב, איך את דואגת, דיברתי על אוטובוסים חשמליים ודברים כאלה, איך את דואגת שתעמדו ביעד הזה של 2030, זאת אומרת, לא רק ברמת התוכנית והחקיקה, אלא איך זה קורה בפועל, זאת אומרת, איך אנחנו דואגים שנעמוד ביעד הזה?
אוקיי, אז קודם כל, אנחנו נתקצב את התוכנית, יש תוכנית במשרד להגנת הסביבה של גריטה של רכבי דיזל או רכבים ישנים מתקופות מסוימות, הם רכבים מאוד מאוד מזהמים. שם אנחנו...
תוכנית לא הוקפאה, שרן?
לא הוקפאה, כן, כן, מיופה, אז אנחנו לא רק נחזיר אותה, אנחנו נתקצב אותה בכמות הרבה יותר גדולה. ואז ישתלם לאנשים בעצם למסור את הרכבים המזהמים הישנים שלהם, בעצם לקנות רכבים חדשים שהם הרבה יותר ידידים לסביבה. בנוסף לכך אנחנו נתמרץ ונעודד כניסה של רכבים חשמליים לשוק הישראלי, בנוסף לזה אנחנו נעודד ונתקצב גם כן כניסה של תחבורה ציבורית, אוטובוסים חשמליים, כמו שאמרתי גם כן השקעה בתשתיות חשמל בדרום, כדי לעודד עוד ייצור של חשמל, חשמל ידידותי לסביבה, שיש לנו פה המון חברות מדהימות, משוכללות, שיודעות לעשות את העבודה, הן פשוט צריכות את התשתיות האלו. ההשקעה במטרופולינים, כמו שאמרתי, כדי לקצר את טווחי הנסיעות של כל אזרח ואזרח במדינת ישראל, כדי לייצר מקומות עבודה קרובים ונוחים לבית, מקומות לימודים, והשקעה בתחבורה הציבורית בהתחלתית תהיה בעצם פיתוח מסילות רכבת לאזור הצפון הרחוק ולאזור הדרום הרחוק.
ואילו חוקי תחבורה היית מבטלת? זאת אומרת, דיברנו מה היית מחוקקת, אילו חוקים היית מבטלת?
וואו.
נגיד פקודת אני שואל למעשה שוב פעם על פקודת התעבורה, שזה חוק באמת מיושן. האם זה חוק שהיית מבקשת לחוקק אותו מחדש?
תראה, יש המון רגולציה שאנחנו גם התחייבנו להחליף את הרגולציה הישנה ברגולציה חדשה ועדכנית, על פי תקנים מערביים, נורמליים, הגיוניים, ולא על פי טורקיה שלפני מעל ל-100 שנה, או בריטניה שלפני 80 שנה. אז כן, כמובן שיהיו הרבה מאוד פקודות וחקיקות שאנחנו נצטרך לשנות ולעדכן, ובשביל זה, כמו שאמרתי, הוקם משרד יהודי ספציפי לזה שיבחן את ה... קוט עבר ואת הרגולציה שיש ותטפל בה.
אוקיי, יש לך באמת איזושהי תפיסה, למשל, איך את רואה את ישראל בחמש, עשר שנים האלה? כמובן, אם תוכלי לתת דגש על תחום התחבורה והסביבה, לאן אנחנו הולכים? זאת אומרת, האם נגיע לסיטואציה שבה אנחנו הולכים להגיע מבאר שבע לתל אביב בחצי שעה לצורך העניין? או, זאת אומרת, איך את רואה את זה כחזון, אני מתכוון? בחמש, עשר שנים.
בחזון, אני, אם הייתי צריכה לצייר איזשהו חזון, אז ממש חיבור של אילת לתל אביב, ברכבת שתעבור גם דרך היישובי הדרום ותחבר את הכל. בעצם ככה גם אילת תהיה מוגשת לאזור באר שבע וכל היישובים לאורך שמה. כמובן שמדובר פה גם על כיוון קריית שמונה,
רגע, שנייה, העניין של אילת, זה, יש הרבה התנגדות מצד ארגונים ירוקים לעניין הזה, כי זה פגיעה בערכי טבע, וגם לא בטוח שהשירות הזה ישרת מספיק אנשים, אז הייתי שמח לדעת.
לא בטוח שזה כלכלי להוביל אנשים יותר למטען.
בדיוק.
מה זה?
לא בטוח שזה כלכלי להוביל אנשים מאילת למרכז הארץ יותר למטען.
וגם המחיר של זה, המחיר הסביבתי של זה הוא לא קטן.
יש גם פתרונות סביבתיים במידה ויש, כלומר, במידה והתוכנית תיושם, נאמן שיש גם פתרונות שניתן לתת ברמה הסביבתית. כשאתה מדבר נגיד על קו מאילת לבאר שבע, אתה מדבר גם על המון יישובים בדרך, פיתוח תשתיות של תיירות וכולי. יש לך יכולת לעשות ולקצר את הטווחים האלו. בסוף היום אנחנו רואים גם כן עם תשתית של תחבורה אווירית שלפעמים היא לא נמצאת יעילה, אנחנו רואים שהיא מייצרת המון המון עומס במרכז, ברגע שאתה מחבר את זה עם רכבת כשהיא נוחה והיא יעילה והיא משתלמת, אז כן, אז אנשים יכולים להשתמש בה יותר. כמובן שמדובר פה גם כן על קריית שמונה והחיבור של קריית שמונה, זה פה אתה מייצר גם כן תשתית כאילו ליישובים ולערים באזור הצפון, שבעצם גם כן מחבר אותם, אז כן, אנחנו תומכים בהשקעה כזו.
ומה לגבי השקעה?
זה מעניין מה שאת אומרת.
זה מאוד
מעניין מה ששרן אומרת, רק שאני באמת רוצה להתייחס לזה, בעשור האחרון הרי גם ממשלות הליכוד השקיעו המון בחיבור של הפריפריה למרכז, ואפילו שרי התחבורה שהיו מהליכוד תיעדפו בעצם את משיכת מסילות הרכבת, לפריפריה, זאת אומרת, לסדרות, לאופקים, לכרמיאל דרך אגב, וכמובן שיש גם תוכניות עתידיות לקריית שמונה ולמקומות נוספים, כמו מסילת עירון שהפכה להיות מסילת מנשה, בין חדרה לאפולה, כולל המסילה המזרחית. מה שקרה, קרה כאן משהו הפוך, זאת אומרת, הפיתוח לפריפריה לפני המסילה המזרחית ולפני מסילת האיילון, בעצם יצר עומס על מרכז הארץ, כשלא היו מספיק רכבות שיכלו לנסוע גם לצפון וגם לדרום, ובעצם רכבת ישראל עמדה בפני קריסת שירות. השאלה היא, האם כרגע לא כדאי יותר לתעדף בנייה של תשתיות במרכז, כי בוא לא נשכח שיש לנו גם פריפריה חברתית במרכז. יש לנו את ראש העין ואור יהודה ובת ים, שגם הן משוועות לשירות, ואני אומר, זה לא חוכמה להגיע מסדרות לתל אביב בשעה, כשמבת ים לתל אביב גם יכול לקחת שעה.
ברור שאתה זקוק להשקעה מסיבית גם כן בתשתיות במרכז הארץ, אבל חלק מהתוכנית הגדולה יותר היא לייצר מרכזים מטרופוליניים גם באזור הדרום וגם באזור הצפון. הרי שאתה מייצרת באר שבע, מרכז תרבותי, מרכז תעסוקתי, אתה כבר לא לוקח רכבת מסדרות לתל אביב. לוקח, אני לא יודעת, מסדרות לבאר שבע, ומדימונה לבאר שבע, וגם מילת אולי לבאר שבע, וממצפה רמון לבאר שבע. אתה מייצר שם מרכז מטרופוליני גדול, מבוסס, אתה מעודד חברות להגיע לשם, אתה מעודד שם מרכזים תרבותיים, את האוניברסיטאות, אתה מחזק אותם עוד יותר, אתה מייצר שם תוכניות שמעודדות אנשים להגיע לאזורים האלו, ולכן אתה תשקיע כמובן גם באזור המרכז, זה ברור, אבל ההשקעה והתוכנית של חיזוק המטרופולינים מדברת על ממש בנייה של נגיד, קח את הפולה או את קרמיאל גם כן כמרכזים, אתה מייצר שם בית משפט, כדי שהם לא יצטרכו עכשיו לנסוע לבית משפט רק בחיפה, אין להם גם בית משפט לכל מיני נושאים, גם בקרמיאל, אוקיי? ואז כל היישובים שנמצאים באזור הזה, כבר לא צריכים לרוץ על אותו הקו, אלא אתה מייצר את אותו מרכז מטרופוליני שם, אז אתה מדבר על בתי משפט ואכיפה במשרדים ממשלתיים, ואוניברסיטה, ומרכזי תעסוקה, ומעודד כל מיני, לא, אתה יודע, חברות בינלאומיות, או מכוני מחקר כדי להגיע לשם, ואז אתה בונה נגיד את הכל מסביב לקרמיאל, או מסביב לקריית שמונה, ואז קיבוץ דן וקיבוץ תפנה מגיעים לקריית שמונה, וממטולה מגיעים לקריית שמונה, ואז אתה מייצר בעצם פחות לחץ על התשתית לכיוון אזור המרכז.
שזה בעצם מורכב. זה מורכב כי בעצם ניסו את זה, ואני עוד אומר כאן, אני גדלתי בנצרת עילית, אני תושב נצרת עילית במקור, ובנצרת עילית בנו קריית ממשלה, שנצרת עילית אמורה להיות כביכול בירת הגליל, כחלק מפרויקט לייעוד הגליל, ומשום אחת הבעיות העיקריות, ולכן גם אני היום גר באזור המרכז, היא בעיית העסוקה, שבעיית העסוקה חריפה מאוד באזור הצפון, ולצעירים כמונו, מה שנקרא דור הוואי, שמחפש כל הזמן לשפר את ההזדמנויות שלו, הצעירים כמונו מגיעים למרכז הארץ ולא נשארים בפריפריה. וזו היום הבעיה
הכל שפר את הפריפריה. אתה צודק ב-100%, זה חייב להגיע, ואני ציינתי את זה כמה פעמים, שים לב, כמה דיברתי על עידוד של חברות להגעה לאותם מרכזים מטרופוליניים. יש לנו המון תמריצים שאנחנו יכולים לתת לאותן חברות כדי להגיע לשם. דיברתי על מכוני מחקר שאתה יכול לבנות שם, על מרכזים תיירותיים שאתה יכול לבנות שם, על מרכזים תרבותיים, אוקיי?
שאלה אם לא כדאי לייצר את התמהיל שבו לתושב הפריפריה תהיה אפשרות, אם הוא רוצה, לצרוך את התרבות או את הדברים שאין אפשרות להביא לפריפריה במרכז או לעבוד במרכז, ולקבל שירותים אחרים או שירותים משלימים או שירותים נוספים או בעצימות יותר נמוכה באזור המגורים שלו. זאת אומרת, לייצר תמהיל שמגוון, זאת אומרת, בסופו של דבר ישראל היא מדינה קטנה, אז האם לא נכון לייצר גם חיבוריות מצד אחד וגם באמת מטרופולינים כאלה, כמו שאת מדברת עליהם?
אז המטרה היא ליצור את אותו מטרופולין באזורים שונים בארץ, כדי להוריד את העומס ואת הלחץ על מרכז הארץ. עכשיו, כשאני אומרת הקמה של מרכז תרבותי בבאר שבע, זה לא רק הבאה של הצגות או הצגה כזו, זאת אומרת, זה גם מייצר איזשהו מרכז תרבותי. אבל אתה מעודד, נגיד, הקמה של תשתית קולנועית, נגיד, בבאר שבע, אוקיי? או אתה מפתח איזושהי סדנת פיתוח מיוחד, או תואר מיוחד, שאותו אתה מביא לתוך אוניברסיטת בן גוריון, כדי שיותר שחקנים יבואו ללמוד באוניברסיטת בן גוריון ולא במקום אחר.
אבל השאלה שלי היא אחרת. אבל השאלה שלי היא אחרת.
רק שנייה, אני רק אסיים. עכשיו, כשאתה מייצר את כל התשתית הזאת, אתה גם תשאיר אחרי זה את אותם אנשים, כי ברגע שיש להם גם את התשתית או את אותה תעשייה, אז הם גם מתחילים לעבוד שם, ברגע שזה כבר נחשב למרכז תרבותי, אז אותם שחקנים, נגיד, יישארו באותו מקום. עכשיו, אנחנו לא מדברים רק על משחק או קולנוע או תיאטרון, אנחנו מדברים גם על תעשייה של הייטק, גם על תעשייה של מזון, גם על מכוני מחקר שונים שאנחנו מעוניינים לפתח פה במדינת ישראל. זאת אומרת, אתה נותן איזה מעטפת כוללת באזורים שונים בארץ.
השאלה שלי אבל היא אחרת, האם בהקשר הזה, זאת אומרת שיש תשתיות כאלה באזורים פריפריאליים, האם בעצם, אם אנחנו נשאל את השאלה הגדולה יותר, האם יש סיכוי לעיר כמו בר שבע, או עיר, או אפילו ערים קטנות יותר, כמו קרמיאל, או כמו נצרת עילית, נוף הגליל, אין להם באמת אפשרות אמיתית לתת תחרות או פייט, גם ברמת התעסוקה וגם ברמת התרבות והפנאי, מול תל אביב ומול ירושלים בהקשר הזה. השאלה אם לא נכון לייצר את החיבוריות הזאת, את החיבור התחבורתי הזה, בשביל לאפשר לאותו תושב לצרוך את התרבות או את ההשכלה או את מה שצריך בערים המרכזיות האלה, ולחיות את חייו במקום אחר. זאת אומרת, הפער התחבורתי הוא לא יהיה כזה דרמטי, זאת אומרת, לייצר למשל נסיעה של חצי שעה.
אז קודם כל, כמו שאמרתי, כן, זה יהיה חיבור. זאת אומרת, ברור שיהיה חיבור ותהיה השקעה גם באזור המרכז. כלומר, כן יהיה חיבור לאזור הזה, אבל תיתן גם אופציה לאנשים אחרים ולפיתוח בכלל הארץ כדי להסיר מהעומס שבעצם יש היום. זאת אומרת, שיהיה לך בתי דין לעבודה או בתי דין לענייני, אתה יודע, כל מיני נושאים שהם לא יצטרכו עכשיו לשנע את עצמם כל פעם מאותו מקום, אלא הלחץ ירד. תיתן איזושהי השקעה בתוך מערכות בריאות טובות, כדי שהם לא יצטרכו לנסוע כל פעם ליחידות. ויהיה להם איזשהו פתרון, אתה יודע, גם בצפת, לכל מיני MRI או דברים כאלו ואחרים, או בדיקות כאלו ואחרות, או מומחים שבעצם יהיו שם. ואז אתה מקל התשתיות האלו. וכן, ההשקעה היותר נכונה מבחינת המדינה היא השקעה במטרופולינים שמפוזרים בארץ, ולא רק במטרופולין אחד. אתה אומנם מחזק וממשיך לפתח, כי ברור לך שאתה לא הולך עכשיו להעלים את כל האנשים, וכבר היום, הרבה מהתשתיות לא עומדות בעצם בקצב, אז ברוך השלה צריך לפתח אותם, אבל עם חשיבה לעתיד, לטווח הרחוק, לדור הבא, שלא ניווצר עוד הפעם באותה סיטואציה שאותן תשתיות במרכז לא עומדות, וכל פעם מחדש רק את התשתיות במרכז, אתה באותו שלב משקיע לעתיד, לטווח הרחוק, בתוך המטרופולינים, בכלל, באזורים שונים במדינת ישראל, מרכז שם המון מאמצים כדי לבנות את זה, אבל ברור לך שזה לא תוך שנתיים אתה תבנה כזו מערכת של מטרופולין, אתה משקיע את זה גם כן לטווח הרחוק, אתה חושב על העתיד, על דור קדימה, אנחנו לא חושבים על הבחירות הבאות, אנחנו חושבים מה יהיה פה לדור הבא במדינת ישראל, וזה ההבדל בין ממשלה תחת גדעון סער לממשלה תחת ביבי, שביבי אתה רואה שכל החלטה שהוא מקבל, הוא חושב על מה הולך להיות בבחירות הבאות, מה נכון לקהל יעד כזה או אחר, בוא תהיה חשיבה כוללת, ארוכת טווח על דור עתיד, על עתיד של המדינה שלנו, איך אנחנו רוצים להיות בעוד 10, בעוד 20 שנה. אתה רואה שגם המון מהיעדים בתוכניות שלנו מדברים, 2030, 2025, 2050 אפילו, בחשיבה כוללת. אנחנו לא פה רק בשביל היום, רק כדי לזכות בבחירות האלה, אנחנו פה לטווח הארוך.
אוקיי,
אז עם איזה מסר תחבורתי אנחנו יוצאים מהשיחה שלנו?
כן.
שמי שמרוצה מהתחבורה עד היום ומהניהול שלה, של התחבורה הציבורית, תחת מירי רגב, מוזמן להצביע לביבי, ומי שמעוניין שסוף כל סוף יש שינוי וחשיבה ארוכת טווח עם שיתוף של הציבור, עם שיתוף של גורמים של מומחים, באמת חשיבה לטווח הארוך, חייב להצביע לתקווה חדשה בראשות גדעון סער.
אוקיי, אני לא בטוח שזאת הנקודה שחשבנו עליה, אבל בכל מקרה, תודה רבה על ההשתתפות. באמת, אנחנו שמחים ככה לשמוע את התפיסת עולם התחבורתית והסביבתית שלך. שמחנו לארח אותך, וכמובן, חג פורים שמח.
תודה, חג שמח לכולכם.
חג שמח.
תודה שמח.